המנכ״ל המייסד לא נמצא. מה קורה בסטארט-אפ? או במילים אחרות, איך נמדד ניהול או מנהל איכותי גם בהיעדרו, גם כשהוא במילואים. אז עוד לפני שנתחיל, מדובר בעוד פרק של פודקאסט סטארט-אפ דאון, והפעם Your Voice, שבו אנחנו מערכים אנשים מהתעשייה, מנהלים, מנהלות שיספרו בגוף ראשון על חוויות הניהוליות שלהם, מהשטח, על האתגרים וכמובן על הטיפים הכי טובים להצלחה. והפעם יתארח אצלנו מנכ״ל של חברת טקסה, חברה שיודעת להפוך תמונות או פריטים מתמונות דו-ממדיות קיימות למודלים תלת-ממדי, שמו בישראל יחיאל אטיאס. אני אספר קצת על יחיאל. אז מעבר לאותו מנכ״ל ושותף מייסד בהקסה, הוא גם נבחר להיות יושב ראש הנהלה ציבורית לטכנולוגיה ריטייל במכון הייצוא הישראלי. זה לא המקום היחיד שבו הוא תורם את זמנו ואת כישוריו, הוא גם מתנדב בעמותת אחריי, שלא לדבר על ערב המופלטות שהוא עשה לאחרונה לחיילי המילואים, שם גם הוא פעיל, ואפילו המפגש הזה של ההקלטה עצמה נדחה בשל להיות שנינו במילואים. דחייה שגם שינתה את נושא הפרק. כשהמנכ״ל לא נמצא, מה קורה בסטארט-אפ? שלום יחיאל.
שלום, שלום מועד.
מה שלומך?
מתאוששים.
כן, תקופה מורכבת.
כן, אכן, מורכבת ומסובכת וקשה ועצובה ושמחה והכל ביחד.
אז לפני שאנחנו נתחיל, ולפני שתספר קצת על עצמך, אני אקדים ושתף את המאזינים והמאזינות. יחיאל הוא בוגר בית ספר, בית הספר של חברות הפרסום, הוא מחזיק בתואר ראשון במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה. את הלימודים שלו הוא עשה תוך כדי מינוף היותו נצר למשפחת קצבים, במקור הוא קצב בכלל, ליועץ בעולם הייצוא והבשר. את עולם הטכנולוגיה הוא פגש לראשונה מתוך עולם הפרסום, כמנהל מחלקת רכישת מדיה, וזה לא לקח הרבה זמן עד שהוא פנה לדרכו היזמית, הוא חזר אל דרכו היזמית, ואחד עם שני חברים מהמילואים הקים את טקסה. ב-2015 הוא גם נהיה המנכ״ל שלה, לאורך הזמן שני החברים פרשו, והוא המשיך. אז לפני שנצלול לנושא הפרק, תספר לנו קצת על עצמך, קצת על טקסה, על המסע שלך בחברה, עד ל-6 באוקטובר.
וואו, מאיפה מתחילים? מסע מורכב. אני חושב שהמעבר לעולמות ההייטק מלמכור, אני לא יודע, מלמכור תרנגולות, לקנות טראפיק, היה לא מאוד מורכב, אבל זה היה ממש ללמוד שפה חדשה.
אבל זה היה מתוך החלטה מתוכננת, כאילו מתוך רצון.
הייתי מאוד שבע, מאוד 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 שבע, שבע הפיננסית, שבע המקצועית, זאת אומרת, אצלי בתעשייה הגעתי לטופ של התעשייה שלי, ו... אתה יודע, התעשייה בארץ היא מאוד קטנה. ואמרתי, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול? היה שתי אפשרויות. מאוד אהבתי פרסום, מאוד אהבתי שיווק. ואז אמרתי, יש לך או ללכת למשרד פרסום, או ללכת לחברת עתק. אם תסתכל קצת על טבלאות שכר, אתה יכול להגיד, אוקיי, אם אני הולך למשרד פרסום, כנראה ש... אתה יודע, זה אנשים שמאוד מאוד מאוד אוהבים את התחום. לא כזה אהבתי, אתה יודע, אני מאוד ריאלי בחשיבה שלי. נכנסתי לחברה שעשתה בעצם עתק, ומשם בניתי את עצמי גם מקצועית.
אבל לא היו הרמת גבות? בסוף מדובר במישהו שיש לו ידע תאומי בעולם הבשר, יודע להחזיק סכין ולחתוך ונותן ייעוץ ליצואני בשר ישראלים.
אתה תתפלא כמה זה דומה. זאת אומרת, אם תזקק את היכולות שאתה צריך להיות כיצואן טוב, שעובד עם לקוחות באירופה, הצורה שבה הם מסתכלים על הדברים, הצורה שבה אתה מנתח מידע, היא מאוד 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 דומה. ואתה גם תגלה, את זה גיליתי בדיעבד, אני הייתי בטוח שאני הולך להייטק, זה כל האנשים הכי חכמים, ויש כאן בינוניות, ויש גם בתעשייה בינוניות. ויש אנשים מאוד 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 מוכשרים בתעשייה, ויש אנשים מאוד מוכשרים בהייטק. וזה היה ממש, זה ממש הפתיע אותי. אני הייתי בטוח שכולם מאוד חכמים, אבל הדברים שהייתי בהם מאוד חזק ביצוא, בעצם בבשר, הייתי גם מאוד חזק בהם בטכנולוגיה. היכולת שלי לנתח סיטואציות, היכולת שלי לדחוף פרויקטים קדימה, לנתח מידע בצורה שהיא לא קונבנציונלית, או לראות דפוסים, היא נשארה זהה. היא לא השתנתה. היכולת שלי להתחבב על אנשים או לפתח מערכות יחסים בצורה מאוד מהירה, היא נשארה זהה. פשוט השפה הייתה שונה. אתה יודע, פה מדברים הייטקית, אתה יודע, החברים שלנו באזרחות, שהם לא בתעשייה, הם כל הזמן צוחקים עלינו שיש כל מיני ראשי תוות וזה, וזה מצחיק אותי שהם צוחקים, כי...
גם אצלם יש.
כן, זה לא עזוב, זה שפה. תוך 3 חודשים אתה לומד את השפה, וברגע שאתה לומד את השפה ומפעיל את היכולות שלך, זה אותו הדבר.
אבל איך מתחילים? זאת אומרת, אתה אומר, טוב, אני אוהב את עולם הפרסום, אני יודע לקנות מדיה.
אתה קודם כל מתפשר על שכר, אתה אומר, אני עובר תעשייה ואני מבין, זה צעד שצריך להיות מחושב. זאת אומרת, השכר הרבה יותר נמוך, בתור, אתה יודע, עצמאי הרווחתי הרבה מאוד כסף, ואז אמרתי, אני לא רוצה את זה, זה לא מעניין אותי. כרגע לשנה, שנתיים הקרובות, כשאני בונה את עצמי, שכר הוא לא בראש סדר עדיפויות שלי, ואתה מחפש את ההזדמנות הראשונה. איך אני עכשיו בונה לעצמי את אותה הזדמנות ראשונה? ספציפית אצלי, זה הייתה דרך חברה של אשתי שעשתה את ההתמחות בהרצוג. בסדר, ומשם נכנסתי בעצם לחברה הראשונה שנתנו לי הזדמנות. היו באמת מדהימים, ותוך, לא יודע, חצי שנה קנינו כמויות טראפיק יותר מהקבוצה השנייה בחברה. היינו 2 אנשים, כן, 2-3 אנשים, והקבוצה השנייה הייתה 30, וקנינו יותר טראפיק מהם. בסדר? בדרכים כאלה ואחרות, הצלחנו להגיע לרמות האלה, וזה נטו בגלל, אתה יודע, שהשתמשנו ביכולות שלנו ושינינו את השפה.
ואיך הגעת לרעיון שאתה רוצה עכשיו ליזום ו... כאילו מה אתה... אני עכשיו רוצה לקחת תמונות, להפוך אותם.
כן, אז הזכרת את החברים במילואים, אז זה היה בעופרת יצוקה, אנחנו תפסנו את שכם. ככה. ואז הסמל שלי במילואים הגיע אליי ואמר, בוא תראה משהו מגניב. הוא הראה לי בד וירטואלי, נופל על איזושהי דמות בריל טיים בבראוזר. זה היה 2014, זה היה דברים משוגעים, זה... אתה יודע, תלת ממד עדיין לא רץ בבראוזרים, זה היה מאוד מאוד שבור. אמרתי לו, וואלה, מגניב, אז אחרי כמה חודשים, הוא וחבר שלי מהטעונות חזרו אליי ואמרו, תקשיב, זה כבר התפתח לפרויקט, נראה לנו שיש לנו כבר משהו קצת יותר מבושל, בוא תנסה. אני בדיוק הייתי בדרכי החוצה מאותה חברה, זה היה 1.5 שנים, אתה יודע, זה כבר הרגשתי שגם שם מציתי ואני רוצה לעשות דברים אחרים, והיה לי מאוד טבעי ללכת ולהקים. מה שלא ידעתי שלהקים מיזם טכנולוגי מאוד 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 שונה מלהקים מיזם.
במה?
קודם כל, הדרך הפיננסית שאתה צריך לעבור כמיזם שנתמך, לא בוטסטראפ, שנתמך על ידי VCs, הוולידציות ש-VCs צריכים, הפאונדר מרקט פיט שלי, פשוט לא היו שם. דיברנו על זה שמחרתי בשר, כן? אז תאר לך ככה. יזם, מנכ״ל לא מנוסה, בסדר, מנוסה בחברות אחרות, אתה יודע, מחר בשר עד עכשיו, רוצה עכשיו לפתור את בעיית התלת ממד לאתרי אי-קומרס, בהתחלה עשינו רק אופנה, רק פאשן. בסדר, ואני הולך ל-VCs ואומר להם, אני יודע איך לפתור את הבעיה הזאת, אחרי שהם נסים לפתור אותה שנים, 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 שנים נסים לפתור אותה.
כן.
אז אתה יודע, אז הפאונדר מרקט פיט שלי זה משהו שלא ידעתי בכלל שצריך להיות. אני אמרתי, רגע, אם יש לי משהו טוב ביד ואני יודע איך לפתור אותו.
זה אמור להספיק.
זה אמור להספיק. אז לא. וכמות בעצם המאמץ שאני הייתי צריך לעשות כיזם לא מנוסה, פרסט טיימר, בלי רקע רלוונטי, הייתה ניכרת. כלומר, זה המון. ועברו 5 שנים עד שהצלחתי לגייס את הסיד ראונד שלנו.
ובחמש שנים האלה, כמה אנשים אמורים לחיות את חייהם מתוך החברה הזאת?
התחלנו 2-3, זה גדל. בוא נגיד, היום אחרי כל התקופה של השפע, אנשים נזכרים במונח sweat equity. בסדר, אצלי לא הייתה ברירה, לא היה כסף. הייתי מגייס, אתה יודע, 50 פה, 100 פה, הייתי מצליח, אתה יודע, גם השקענו, הכנסנו הרבה כסף מהבית. אבל לא הייתי מסוגל, לא, אתה יודע, זה שילוב בין, זה באמצע בין טיפשות לחוכמה שבדיעבד, אתה לא יודע באותו הרגע למה אתה מקבל את ההחלטה. אבל לא הייתי מסוגל לוותר על זה. כי כאנשי עתק הבנו, מה הערך של אותו פורמט ויזואלי חדש בתוך דפדפנים.
אבל עוד פעם, זה סיפור אחר, כי הרבה פעמים בחברת סטארט-אפ יש את המשקיע סיד או את המשקיע הראשוני, ששם את הכמה מיליונים הראשונים שנותן להם את האפשרות, עובדים באיזה משרד, מרכז זה ממש מהיד לפה, לעבור יום יום את הדברים
ממש האלה. ממש ככה, ושנים, שנים על גבי שנים.
עם אותה אמונה שזה נכון ושזה יצליח.
אתה יודע, הדבר הכי קשה לא היה המחסור בכסף. הייתי מוכן להמשיך ככה, באמת גם, גם, גם הגעתי לשם, אתה יודע, כל חסכונותיי הלכו על זה. הגעתי מוכן ואתה יודע, יש לי משפחה מאוד תומכת והגענו לאירוע. הדבר הכי קשה שעברתי אני והצוות בשנים האלה, זה היה ללכת לאנשים הכי חכמים בתעשייה. אלה שבנו את היוניקורנים ואת החברות המוצלחות והכתבות בעיתונים, ללכת אליהם, ואתה יודע, אחרי שנים הם כבר נהיים חברים שלך. כמו, אתה יודע, אני בחור חביב, אני לא, כן. אני לא מעיק, אני, אתה יודע, אני בא להתייעצויות, ובאמת רוצה ללמוד למה לי זה לא עובד. וכשאתה נעשה חבר שלך, אני אומר, יחיל, תקשיב, זה באמת מה שאתה רוצה לעשות? כאילו, זה לא יעבוד. לחזור הביתה, אחרי שאנשים מאוד מאוד חכמים, אני לא אזכיר את שמם, שאני מאוד מעריך אותם, ואני יודע גם למה הם אמרו את הדברים האלה, לחזור הביתה, לאפס שקל בחשבון בנק, ולילדים שגדלים שצריכים, אתה יודע, להמשיך לתמוך בהם, ולהיות שם בשבילם, ואתה לא יכול כי אתה כל כולך בסטארט-אפ, לחזור לעשייה אחרי פגישה כזאת,
קשה.
זו הסיטואציה הכי מורכבת שהייתי בה, עכשיו נעבור על כל הסיפורים שלא נעבור. אלה הסיטואציות הכי מורכבות כיזם, החוסר אמונה היא כל כך קשה וכואבת, שלהתאושש ממנה, by far זה הדבר הכי קשה שעשינו לאורך השנים.
ואיך? אנחנו יושבים כאן אחרי ש...
אחרי שכאילו, כן, הצלחנו, גייסנו עד היום 27 מיליון דולר, אז איך?
לא רק שגייסתם, יש לכם מוצר שמשתמשים בו.
כן, בחברות גדולות, אמזון ודומיהם. קשה לי לשים על זה את האצבע. אתה מכיר את זה שאתה... אתה יודע שאתה צודק. ואתה יודע, אתה
מתוסכל מזה שאנשים לא רואים את זה.
אתה יודע מה? היום בדיעבד, אז הייתי מתוסכל איך הם לא רואים. והייתי מאשים את ה-VC, איך אתם לא מבינים? מה יש לי פה ביד? והיום אני מבין, היום אני מתוסכל מזה שלא ידעתי, לא השכלתי ללמוד מספיק מהר, לספר את הסיפור שלי בצורה יותר נכונה. ויכול להיות שזה עניין של פשוט ללמוד, שזה שנים של ניסיון, שאתה צריך כדי לספר סיפור נכון, לנקות את כל הרעש וה... אתה יודע, מסיפור. ו... הצלחנו כי לא היינו מוכנים לוותר. כי אמרנו לעצמנו, איפה עוד בחיים, כמה פעמים בחיים אתה תפגוש משהו שאתה מבין כל כך טוב והפוטנציאל שלו הוא כל כך גדול. ואם אנחנו צודקים...
זאת הייתה התחושה של כל האנשים ש...
כל האנשים. היינו חוזרים, אתה יודע, כמו עדן אתמול, כל הבוז רק נתנו, זה היה פחם במנוע שלנו. אנחנו אמרנו לעצמנו, אתה יודע, לפני שאתה יודע, מכרנו את הבית וזה, אני באתי לשותפים, אמרתי, תקשיבו, אני מאוד מאמין בזה ואני לא רוצה לוותר, אבל בלי שאתם פה איתי, אני לא יכול לעשות את זה לבד. והם אמרו, אנחנו מאחוריך. מה שידרש נעשה. ומאותו הרגע התחילו לעבוד לנו דברים. כי הפסקנו לנסות לשכנע את כולם שאנחנו צודקים, ופשוט התחלנו לעשות.
טוב, אז הזכרת את זה, אני אתן לזה את המקום, שיש כתבה עליך, אני חושב בכלכליסט, על המנכ״ל שמכר את הבית כדי להציל את החברה. אוקיי? שזה לא, זה לא משפט שמאפיין סטארט-אפיסטים, אוקיי? אז אני, איזה משברים חווית באקסה?
וואו. אני אתן לך את המשבר האחרון. אני משחק כדורסל יום שישי, כל יום שישי. לא מפספס את זה באמת, כאילו קודם כל אם אתה מפספס, אתה מקבל כנסות. אבל אתה לא מפספס את זה. יום שישי יש לי אחד מהמשקיעים, מתקשר אליי, יום שישי, והוא שומר שבת. שנייה לפני שבת, מתקשר אליי. אני אומר לו, שלום, מה קרה? הכל בסדר? אומר לי, כן. אתה זוכר את מה שחתמנו עליו, הסכם השקעה וזה, שאני אמור להכניס את הכסף עוד שנייה וזה? אז אני לא עושה את זה. אבל מה זאת אומרת, אתה לא עושה את זה, אבל יש, אתה יודע, יש מסמך. וכל המשקיעים האחרים כבר הכניסו את הכסף, אתה מאחר. כן, אני החלטתי שאני לא עושה את זה. אמרתי לו, אוקיי, אתה מבין מהו תפקידי בחברה, כן? תפקידי הוא להגן על החברה ולדאוג להמשך קיומה. הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, שיהיה לך שבת שלום. ובהצלחה. חזרתי מיד לשחק כדורסל והרגשתי כאילו הורידו לי מהכתפיים משקל של 20 טון. בתור יזם, עד שהכסף לא בבנק, אתה תמיד יודע שיש סיכוי של 0.0, ועליי זה נפל. ואני לא מתקשר לשותפים. פשוט לא... חזרתי ל... אני יודע מה לעשות ברגעי משבר. זאת אומרת, 5 שנים זה מה שעשיתי, ממשבר למשבר. והרגשה של, של המשקולות שירדו מהכתפיים, כי באותו הרגע המוח אינדס מהלך, וזהו, והכל נרגע. ולא סיפרתי לשותפים, דיברתי איתם רק במוצאי שבת, לא רציתי להרוס להם את השבת, וגם אין לנו אורבן מה לעשות. באתי עם תוכנית עסקית חדשה, יום שבת בלילה, ישבתי אצל אחד השותפים, יום ראשון בבוקר הודענו להנהלה, יום ראשון בערב הודענו בעצם להנהלת ביניים ולעובדים שיש שימועים, יום שני בבוקר חילוק שימועים, ואחרי בערך כמה ימים, אתה יודע, לפי הפרוטוקולים, חצי חברה פיתרנו. כזה. ולשבת מול 40 אנשים שנשארו, 45 אנשים שנשארו, זה היה יום חמישי, יושב מול כולם, ואומר להם, יש לי שבועיים כסף. אני לא יודע אפילו אם אני יכול לשלם לך את, לשלם לכם את הפיצור הפיתויים.
כן, את הפיצויים של הפיתויים.
אני אפילו לא יודע אם אני, אם יהיה לי מספיק כסף.
בשקיפות גמורה.
ויושבים מולי 40 איש, ואומרים לי, טוב, הבנו, אפשר לחזור לעבוד? באותו הרגע אתה מבין שעשית משהו נכון. כן. ואתה מנסה להבין, איך יכול להיות שיושבים מולך 40 אנשים, ואף אחד לא קם והולך?
כולם מחויבים.
עזוב, איך זה הגיוני? עזוב מחויבים, הם מחויבים גם למשכנתא שלהם, הם מחויבים לבני ובנות זוג שלהם. איך זה קורה הדבר הזה בכלל? ומתוך אותם משברים, ואתה יודע, זה משבר אחד, רק מתוך אותם משברים אתה מבין מה עשית נכון, ואיך גודלים. וזה אחד מיני מיליון משברים שאני יכול לתת לך, אבל הם שזורים בחיים שלנו כיזמים, וזה כבר, אתה יודע, אחרי, אני עושה את זה כבר 9 שנים, ואחרי מספיק משברים, אתה מבין שזה
חלק מהמשחק.
מה זה חלק? זו העבודה שלך. ובבין לבין, בין משבר למשבר, אני בחופשה. אין לי הרבה מה לעשות ביום יום. תחשוב על זה. מה יש לי? לעשות weeklies? מה אני אשלך לעשות? תפקידך הוא לדאוג להמשך קיום, אתה צריך להעצים את הצוות שלך, ולפתור את המשברים. וכשאתה מסתכל, כשאני מסתכל על זה בדיעבד, אני אומר, טוב, נו, זה עוד אחד במשברים האלה, כי אתה יודע, זה צוות שלי, זה צוות שעבר איזה דבר או שניים. תפתור את זה, מה אתה רוצה מאיתנו? זה שלך.
זה משהו שאתה יכול להגיד רק בחברות, שבהן יש שקיפות, ושיש שיתוף אמיתי.
נכון.
שזה לא שיתוף פעולה, אלא פעולה משותפת, שיש, זה, האווירה היא אווירה שמשרה אמון וביטחון.
זה חלק מאוד מהותי בלמה הם נשארו לדעתי. אחרי זה, אתה יודע, שדיברתי עם כולם, שאלתי את השאלה. איך זה יכול להיות שנשארת בכלל? זאת אומרת, זה לא דבר רגיוני להישאר. זה היה עוד, אתה יודע, כשהכל היה בסדר, והיה כסף, והם יכלו בשנייה להחליף חברה. איך יכול להיות שאתם נשארים? והם אומרים, אנחנו יודעים שאתה תמיד תספר לנו מה קורה.
האמת.
תמיד. אתה תיתן לנו לבחור. אתה לא תבחר עבורנו. אתה סומך עלינו שאנחנו מספיק זה, ולא רק זה, אתה רוצה לטובתנו. זאת אומרת, למה השקיפות אצלנו כל כך חשובה? כי היכולת שלנו, הרצון שלנו לתת וליצור סביבה טובה לעובדים שלנו, היא לא כדי לשמר אותם. וזה אחד השאלות, אגב, כשאשת HR או איש HR נכנס אלינו, למה אנחנו עושים את כל, אתה יודע, יש לנו אחד מה-OKRים שלנו, זה הפינס. למה אחד מהאוקרים שלנו זה הפינס? הוא אומר, אתה יודע, רוב האנשים יגידו retention. לא, כי בכזה ארגון אני רוצה להיות בו. בכזה ארגון.
אגב, בארגונים שאנשים שמחים להגיע לעבודה, הם גם נותנים תפוקה הרבה יותר גבוהה, זה תמיד בסוף...
אבל היא לא המטרה. אבל היא לא המטרה. אם אתה תשים אותה למטרה, ואתה תמדוד ריטנשן, דברים רעים יקרו. או פחות טובים, ממה ש... אם באמת...
במהות.
במהות שלך, תבנה ארגון.
מבחינתך, זה שהם נשמרים, זה סייד אפקט של זה שאתה רוצה שיהיה כאן טוב.
בדיוק. בסדר? ואז אתה יודע איך אתה מספר את זה לכל קבוצות האינטרסים בארגון שלך, כן, אתה יודע, משקיעים, זה, זה כבר, אתה יודע, זה כל אחד יעשה איך שנראה לו. אבל בסופו של דבר...
טוב, אתה רוצה גם שהמשקיעים יהיו הפינס.
אבל זה, יש סדר מאוד מאוד ברור, אגב, אם, לא, לא משנה איזה ביוגרפיה, ביוגרפיה תקרא של אילון מאסק או של ג'ק מאו, לקוחות עובדים משקיעים. זה פשוט מדהים לראות את קווי הדמיון בביוגרפיות שלהם כשאתה עובר עליהם, זה כאילו, זה אגבי מאוד. אבל זה בדיוק אותו הדבר.
מדליק.
לקוחות, עובדים, משקיעים. ומאוד לקחתי את זה, כלומר, ההיגיון מאחורי זה מאוד מאוד ברור לי. ואם מתוך זה אתה מתוך זה תפעל, אתה תצליח לבנות חברות גדולות.
טוב, אני עובר לנושא המרכזי שלנו, של הפרק. אז אחת התוצאות שנוצרו, או שנוצרה בעקבות השבת השחורה של השבעה באוקטובר, במלחמת חברות ברזל, שלמרות היותך המנכ״ל של חברת סטארט-אפ, על כל המשתמע, כשנקראת על הדקל, התייצבת. אז ניתן כאן כמה שאלות. איך עושים את זה? מה עשית כדי שתוכל להיעדר? כי למרות החובה שלך למדינה, אתה גם חייב... לעובדיך, אתה המנכ״ל, אתה מי שבוחר לאן להשיט את הספינה הזאת.
כן.
אחר כך מה עשית כשזה נמשך ונמשך, ותתחיל לדבר, אני אשאל
אותך
תוך כדי.
בשביעי תורתי בבוקר, הזקה הראשונה, בזקה השנייה אני גר ברחוב, אני במספר 2, והזקה השנייה במספר 6 קיבל טיל.
בתל אביב.
בתל אביב. והבת שלי, אלי, בחורה, בחורה ב-6 דקות. שאלה אותי, מה זה היה הרעש הזה? אמרתי לה, זה היה טיל, מאמי. אמרת לי, אני מכירה רעשים של טילים, כי רגילה לירוטים.
כן.
זה לא היה רעש של טיל. אמרתי לה, זה פגע, מאמי. ואחרי 5 דקות, אני מוצא את עצמי מחלץ, אני ראשון בדירה ביחד עם השכן שלי, רצנו במדרגות כמה שיותר מהר, מוצא את עצמי ביום שבת בבוקר, מחלץ, אנשים מבניין בוער שקיבל טיל ליד הבית שלי. ואני חירניק, עוד פעם, זה, תודה, זה לא הטייפקאסט הרגיל של הייטקיסטים אולי, ומשהו, אני גם בוגר לבנון, ורוב השירות שלי עשיתי בשכם, בתור צנחן, והדבר הראשון, כן, לא נורא. הדבר הראשון, אגב, המופלטות היו לגולנצ'יקים, שגם היה קצת קשה, אבל בסדר. אתה יודע, הדבר הראשון שקורה לך, זה אתה נכנס למוד לחימה. ובמוד לחימה אתה מאוד החלטי, זה פשוט אזורים שונים במוח.
אתה פחות עסוק בהשלכות ואחרוך.
אתה פועל. והפעולה הייתה, מה מתכניס את הילדים לרכב, הולכים לקרוא לי, להוריד אותם בחיפה אצל ההורים, מיד כמובן לקבל את הטלפון, בסדר? קיבלתי את הטלפון מה-HR שלי במילואים, הרמתי טלפון ל-HR-ית שלי
בחברה.
ואמרתי לה, זה סדר הפיקוד. COO אחד. מעכשיו ועד שאני אומר לך, הוא מקבל החלטות כאילו זה הייתי אני. אף אחד אחר לא מקבל החלטה, לא השותפים, לא. הוא המנכ״ל מעכשיו. ואם אני לא זמין, הוא המנכ״ל.
איש אמונך.
סליחה?
איש אמונך.
כולם אנשי אמוני. אבל הוא האיש המתאים ביותר למשימה.
לתפעל את ה...
נכון. תודה עוד פעם, אתה כבר במשימות, אתה בראש של משימה. ומשם זה מתחיל, ומתחילים לתרחש. בסדר? נמשיך בעגה הצבאית. מתחילים לתרחש. ומה קורה עם זה, ומה קורה עם זה, ומה קורה עם זה, ומי אחראי על זה וזה. ותודה רבה, אני כנראה לא אהיה זמין בזמן הקרוב, אתה מבין, בשביעי לא ידענו כלום, אני מבחינתי, אני הולך יורד לעזה. ומתחיל, אתה יודע, לסדר. זהו, ונעלם. ובראש מתחיל לחשוב על הסדר עדיפויות שלי. באופן כללי.
בחיים.
בחיים. ככל שעובר הזמן, ככל שחולפים הימים, והתמונה קצת מתבהרת, כל העצבות, כל הכאב, אתה מתחיל לחשוב. איך אני עכשיו, האם אני מנכ״ל עכשיו, או האם אני עכשיו אחד המפקדים המנוסים בפלוגה, עם המון ניסיון, איפה אני נמצא? אני מבקש שחרור כי אני עצמאי? אני הולך לדאוג למשפחה, דיברנו על ילדה מאוד מאוד חרדתית, רק שבוע כן. שעבר, כאילו, אני את השיקום שלי לא התחלתי עד שבוע שעבר. הייתי צריך להיות שם בשבילה. ואתה מתחיל לחשוב על תעדופים כאלה, כי עד עכשיו זה היה הבלנס בין, אתה יודע, וואלה בלה. מה זה וואלה בלה? איפה סטייט נכנס בוואלה בלה? אין שום האס.
כן.
איפה מדינה נכנסת מול work life? אז זה work life country?
כן.
איפה country נכנס? ממתי country אמור להיכנס לתיעדופים כאלה בכלל? ואז אתה מתחיל לחשוב דווח ארוך. רגע, אז אם כשאני עושה את הוואלה בלה שלי, אני עושה את זה כדי שהמשפחה שלי תחיה חיי רווחה, אני לא יכול לעשות את זה בלי מדינה.
נכון, אני חייב להילחם עליו.
אז מה, אז מדינה עכשיו זה מספר אחד? רגע, לכמה זמן היא מספר אחד אצלי? ואיך אני מאזן עכשיו עוד דבר שהוא עצום, הוא ענק. אני חוזר לעבודה, אני לא חוזר לעבודה. וכששאלו האם העצמאים רוצים להשתחרר, אחרי כמה חודשים כבר?
כן.
אתה מבקש להשתחרר או אתה לא מבקש להשתחרר?
אתה נמצא גם במאבק פנימי. מה נכון לעשות? כי יש לך אחריות גם כאן, ויש לך אחריות גם כאן.
אז ברגע שהתקבלה החלטה שמדינה, משפחה ועבודה, התחלתי לפעול. נכון. התחלתי לפעול. ולצערנו, כנראה שמדינה, מכל מיני סיבות, צריכה להיות במקום ראשון. ועכשיו המדינה צריכה להתאזן ביחד עם משפחה. ועכשיו סיימתי לטפל בדברים המאוד דחופים, אז פתאום יש מקום גם לעבודה. אוקיי, אז אני כבר מתחיל לחזור לעבודה. אז הדבר הראשון היה תיעדוף. איך אני מתעדף עכשיו את הדבר הענק העצום, המורכב והקשה הזה?
וכשזה נמשך, הצלחת להמשיך את הניתוק? זאת אומרת, מהחברה?
לא הצלחתי לחזור. לא משנה מה ניסיתי, לא הצלחתי לנקות את עצמי בצורה כדי מספיק טובה כדי לעבוד. אלה היו מאמצים באמת אילאים, לשבת פעם בשבוע ולכתוב את המייל הזה, או לעלות לשיחה הזו, הייתה באמת כאילו פי 200 יותר קשה מעכשיו להיכנס לטובס.
כי זה הוציא כאילו מעמוד חשיבה של אני מגן עכשיו, אני עושה את חובתי האזרחית.
עזוב, העולמות הרגשיים, המנטליים, הקוגנטיביים שלך, הם לא שם. אני עסוק באיך הלוחם שלי מנהל עכשיו את אותו פטרול, או את אותו מעצר, או את אותו מחסום, בצורה מיטבית. איפה יש לזה מקום בכלל לכל? אתה יודע, חזרתי, נותנים לנו 10 ימים, עשינו הרבה ימים מינון, נותנים לנו 10 ימים רענון. זה 10 ימים רענון. אתה יודע, אתה בכלל, אתה תוהה למה אנשים בעולם עובדים, למה הם לא רק נלחמים עבור המדינה שלהם.
כן.
זו התחושה. אז היה מאוד מאוד קשה והיה ניתוק מוחלט. אני לא עבדתי בכלל, 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 והצוות המדהים שלי. היה לו קשה. אתה יודע מה היה לו הכי קשה? שכשהייתי אמור לחזור ולא הייתי שם כי משפחה באה לפני עבודה, שם היה קונפליקט. מהותי.
כי זה משהו שהם מכירים את הסקאלה של האיזון הזאת.
אני, משפחה. זהו, סיימתי. אני, אתה יודע,
והחברה
בקרייסיס. מאבדים לקוחות וממלחמה ואופרציה ואין כסף ולא אצלך עכשיו אי אפשר לצאת לגיוס, אז צריך לצמצם עוד. איפה אתה?
והמנכ״ל איננו.
חזר, אבל חזרת. חברה, אני לא חזרתי. אני רק עכשיו מתחיל לחזור. ואתה, אתה יודע, אתה שם. איך אני יכול לעשות להם את זה? אני חוזר ואני לא פה, ואז אתה לא פה ולא פה ולא גם לא שם. אתה שם, בראש. מנסה לנתק את זה, מנסה לחזור. כזה.
מה עבד מעולה בהדריכה?
אז אמרנו על אותם אירועים שהם, שהם, שארבעים לוחמים מסתכלים עליך, כשאתה אומר להם שיש לך שבועיים כסף, ואומרים לך, זה לא בעיה שלי תפתור את זה, כאילו אנחנו פה. זה, אתה מבין מה עשית נכון, ומה שעבד זה כמות העצמאות שהיה לצוות, ואוטונומי זה אחד מאותם פילרים שגם קובעים, שאנחנו מודדים בצורה רבעונית.
זה אחד הערכים שזורים אצלך בחברה.
אז אנחנו מודדים את זה כל הזמן. ואוטונומי אצלנו, בעצם יש חמישה פילרים להפינס, יש לך פידבק אנד קוגנישן, יש לך, אתה יודע, מינינג פרפס, יש לך פאן. אוטונומי זה אחד מאותם חמישה פילרים. ואצלנו תמיד היה מאוד מאוד גבוה. לפעמים היינו צריכים to tone it down. כי אנשים קיבלו יותר מדי עצמאות מהר מדי. זה מאוד מבהיל. הם מתרגמים את זה כחוסר תמיכה. והעובדה שבנינו ארגון שהוא כל כך עצמאי, בגלל זה גם המעבר, אתה יודע, אני עוד, בנינו את החברה לפני הקורונה, אצלנו המעבר לקורונה היה
קלי קלות.
קלי קלות, כי כולם כל כך עצמאים, אני מודד אותם. יש יעדים מאוד ברורים, רק על פיהם אני מודד אותם, והוא פאקינג קרס כמה שעות הם עובדים. זה לא מעניין אותי בכלל. יש יעד, אני צריך להגיע אליו כדי שאני, אתה יודע, יחבר אותו ליעדים הפיננסיים שלנו, יחבר אותו ליעדים הגיוסיים. יש יעד, תעמדו ביעד. אני לא מעניין אותי איך אתם עושים את זה. כמובן, אתה יודע, בהתאם לנדרש, לערכים שלנו. תגיעו לשם וזהו. וכשאתה בונה ארגון בצורה הזאת, אז גם אירועים כאלה, אתה מבין את העוצמה, אתה מבין. וגם איכשהו לא יודע, מאחורי הראש, כשאתה אומר לעצמך, אני תפקידי כמנכ״ל, הוא לדאוג לארגון, כשאני לא פה. כלומר, קורה לי משהו, מחר אני נדרס. בסדר? חלילה מחר אני
נמשיך.
מה קורה? החברה נסגרת? הרי איך אני עכשיו בונה ארגון שאם קורה לי משהו, הוא יודע להמשיך לבד? זה, אני לא יודע, כתפיסתית, זה, אתה יודע, גם מהבית גדלתי ככה. אבא שלי, תמיד היינו הוצאים, אתה יודע, לחופשה. אתה אומר, אבל אבא, אתה כזה מנהל עסוק, ויש לך כל כך הרבה עובדים. אבא שלי ניהל מאות מיליוני שקלים בשנה. הוא אומר לי, המנהל טוב נמדד כשהוא לא שם. אבל מה זה אומר כשהוא לא שם? וזה צרוב אצלי.
היו דברים שחזרת שהפתירו אותך? לטובה, לרעה?
תראה, הרבה מאוד נשבר כשאתה לא שם. כי אתה, אתה יודע, אתה מקפיד על דברים שברורים לך מאליהם, וכשאתה לא מכשיר החלפה אמיתית, זה לא, אני עכשיו, אתה יודע, היה לי חודש מילואים. היה לי חודש חול, שאמרתי להם, אני חודש חול. זה תרגילי מנהיגות כאלה שאתה עושה עם הצוות שלך, ואתה רוצה לראות מה באמת קורה.
וכאן זה גם היה בהפתעה וגם תקופה מאוד ארוכה.
נכון, אתה חוזר אחרי חודש, אתה עושה בקרת נזקים, אתה מבין ומשפר את עצמך. איפה אני צריך לתקן? איזה פרוטוקולים, איזה מנגנונים, איזה תהליכים לא עובדים נכון כדי להמשיך לתפקד כשאני לא נמצא. אבל פה אפילו לא היה לי זמן, לא יכולתי לעשות בקרה. גם כי אני לא הייתי מסוגל לבצע את השיחות האלה. וגם כי זה לקח כל כך הרבה זמן לחזור. ואצלי זה לא רק החמישה חודשי לחימה, זה עוד חודשיים של, אתה יודע, לשקם את המשפחה. ועכשיו, עוד תהליך שאני עובר עם עצמי הזה, בכלל מעריך את התקופה. אז מה שעבד מאוד טוב, אנחנו יודעים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, חווינו את זה. את חברה מאוד 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 עצמאית, ויודעת לתפקד. אבל זה אף פעם לא יהיה שם. זאת אומרת, במיוחד בסטארט-אפים ש, אתה יודע, התעשייה שלהם משתנה, והחברה עצמה, אתה יודע, אתה בונה חברה חדשה, עכשיו תקרא כל, לא יודע, נראה לי אסף רפפורט, עכשיו קראתי שהוא אמר, אני בונה חברה חדשה כל חצי שנה, שנה.
כן, הכתב השני הוא מאוד גדול.
נכון, הוא מאוד גדול, ואז אתה בסייקל של צמיחה שהיית אמור לבנות חברה חדשה, לא הייתה לך את היכולת או את האפשרות אפילו לבקר אותה.
אבל הגעת, אני מזכיר את השיר של אהוד בנאי, מאז שעזבת הרבה השתנה כאן. עזבת את החברה שלך, שלא מרצון, לתקופה של חמישה חודשים. מה הדברים שישתנו? האם חלק מהתפקידים שהיו שלך נלקחו על ידי אחרים, והם עדיין רוצים להשאיר את זה אצלם? האם יש דברים שאתה אומר, וואלה, התעסקתי עם זה, אני רוצה עדיין להתעסק עם זה?
שאלה מעולה, כי היה כזה קונפליקט, שאפילו לא שמתי לב שהוא זה. כלומר, אני חזרתי, לא חזרתי, וזה מאוד מבלבל, ובפעם הראשונה, ובגלל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו מאוד מאוד פתוחים בחברה, אנחנו בדרך כלל אומרים אחד לשני, במיוחד בהנהלה, אומרים אחד לשני דברים שבדרך כלל, אתה יודע, אנשים שעובדים ביחד לא יגידו אחד לשני. בסדר? ואנחנו פיתחנו את המנגנונים האלה, כי אנחנו באמת מבינים שזה חשוב ללמידה שלנו. אנחנו לא לוקחים את זה, אתה יודע, ללב. באמת, זו צורת שיח. הטרנספרנסי הוא core value גם בצורה שבה אנחנו, זה לא להיות דושים. אבל עדיין לאפשר, לתת לזה את המקום הנכון, מתוך אותו מקום שאם מישהו אמר לך, גם אם אתה לא אוהב אותו, אתה תשאל למה הוא אמר את זה. כי אתה נסה להבין את נקודת המבט שלו. וברגע שראיתי את הקונפליקט הראשון של, אמרתי, פה, איזה טמבל. אני חזרתי, לא חזרתי. וכל הדברים האלה עדיין אצלו, אצל הסירו שלי. אפילו לא ישבתי לדבר איתו על מה הוא רוצה להחזיק ולמה. עכשיו, אני כמנכ״ל מקבל את ההחלטה הסופית, אבל אולי יש לוגיקה שאני לא חשבתי עליה, שבגלל זה דברים אמורים להישאר אצלו. אמרתי לו, הנה כל הדברים. מה מזה אתה רוצה להחזיק ולמה? והיה שיח מאוד פתוח של מה? והיו דברים שאני רציתי שהוא יחזיק, הוא אמר לא, אני לא מחזיק את זה יותר. די.
שלך.
אני לא רוצה, אני לא אוהב את זה. אני החזקתי את זה רק כי...
כי אתה לא היית.
נכון. תיקח את זה ממני. ולמרות שהיה קשה, לקחתי. והיו דברים אחרים שרציתי, הוא אמר לי לא, 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 לא. אתה תעשה לי פה בלגן.
ואתה כבר מסתדר עם זה.
זה שלי, אני לא... אתה רוצה שאני אעמוד, הרי זה הכל מדיד, אתה רוצה שאני אעמוד בידים האלה, אין שום בעיה.
אל תיגע לי בזה.
אל תיגע לי בזה.
וכאן זה נלחץ להסכים, כי 5 חודשים לא הגעת בזה.
אם יש לוגיקה מאחורי הבקשה, והיא כנראה צודקת, אז מה, אז לא הבנתי, למה שאני אחזיק משהו? למרות שהוא שלי. ואני מאוד אוהב לעשות אותו, ואני רוצה אותו בחזרה, אתה יודע מה? אולי אני אפילו אעשה אותו יותר טוב. אם הוא חושב שהוא יעשה את זה יותר טוב ממני, אני חייב לאפשר לו. אני יכול להכניס מנגנוני בקרה יותר, אתה יודע, תחופים.
אני יכול להיות יותר מעורב.
אבל אני חייב לאפשר לו את זה.
אני, יש לנו מפקד מכלול, שבמסגרת 10 ימי התרעננות, שאלתי אותו איך הוא. אז הוא אומר, קולית אני לא אמור לעבוד, אבל יש כבר מלא טיקטים על השם שלי. אז אני שואל אותך, איך מתחברים מחדש? כאילו, כי לנכוח במשרד זאת אפשרות, אבל איך באמת מתחברים מחדש?
אי אפשר. כלוחם, כשאתה יודע, דיברנו על הסוויץ' הזה. ולמה הוא קורא הסוויץ' הזה? כי כשאתה נכנס למצב של לחימה, אתה מקבל על עצמך, וזה מאוד קשה, אתה מקבל על עצמך את האפשרות שתהרג. ואצלנו, כשנכנסו ללבנון השנייה, היו לוחמים שלא הצליחו לעשות הסוויץ' הזה, ולא נכנסו, כי הם פחדו למות. אבל כשאתה נכנס ללחימה, אתה מקבל על עצמך את המוות. ולחזור אחורה, למצב שבו אתה, אפילו לא חפץ חיים, אתה תמיד חפץ חיים, אבל שהמוח שלך לא המדינה או הלחימה היא הדבר הכי חשוב שאני עושה בחיים ואני כנראה אעשה, נכון? הרי התחושה הזאת היא דואכת עם הזמן, נכון? זה, 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 זה מנגנונים שאנחנו כלוחמים, כדי להיכנס למצבי לחימה עצימים, אנחנו אומרים לעצמנו, המוח אומר לעצמנו, זה הדבר הכי חשוב שאתה יכול לעשות עכשיו. ולחוות את עצמנו, להבין שזה לא הדבר הכי חשוב. שהמצב נרגע, ואפשר לחזור לאזן בין המדינה למשפחה ולעבודה, לוקח זמן. אני לא ראיתי אנשים, אולי מאוד, מאוד צעירים הצליחו, אבל האנשים המבוגרים אצלנו, 30 פלוס, כולם חוו אותו הדבר. לוקח זמן למוח שנייה רגע להגיד לעצמו, אני לא במצב של לחימה. המנגנונים האלה כבר לא רלוונטיים, אני מבין למה אנשים הולכים לעבודה כל בוקר. זה לוקח זמן. והדבר הכי טוב, אם אפשר, הדבר הכי טוב שעשיתי, אתה יודע איזה, 10 ימי התרעננות היו הכי קשים בחזרה. כי אני אמור להתרענן, אבל אני לא יכול להתרענן, כי יש לי תראה את הארגון שלי, אני צריך לדב ותראה את המשפחה שלי. מה אני עושה? איזה התרעננות? והדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי, זה הפסקתי, היה איזה יום אחד, אני זוכר את היום הזה, הפסקתי להרגיש השם. כשאני צריך באמצע היום ללך לישון,
אני הולך לישון.
אני הולך לישון, ואני לא, עזוב, אתה הולך לישון, כולם הולכו לישון, כי הם חייבים, הגוף גמור. אבל אני לא ארגיש השם כשאני אקום. וביום שהחלטתי להפסיק להיות השם, בגלל מה שאני צריך, זה היה היום הראשון שהרגשתי שאני מתחיל להשתקם. כי לפני זה לא השתקמתי. הייתי בלופ של רגשות השם.
אבל יש לך, כמוך, יש לא מעט מנהלים ומייסדים שחזרו לחברות שלהם. איזה כלים יש בשביל להתחבר? כי בסוף אנחנו צריכים, החוויה היא של הלחימה, היא חוויה עם דריכות מאוד גבוהה, עם עוררות מאוד גבוהה, עם תחושת משמעות שהיא, אבל בסוף מרבית המשמעות שלנו היא בחיים, היא בלהיות בני זוג ולהיות מנהלים ולקיים את המדינה הזאת ובליהנות ובלצאת, זה אפיזודה הלחימה. המשמעות היא שם. איזה עצות יש לך בשביל לחבר את אותם אנשים מחדש?
אז זה מתחלק לשתיים. יש את אלו, ואני, אתה יודע, אני מנצל את יכולותיי כמנהל בהייטק שניהל, אתה יודע, מאות עובדים. והיום אני בעצם אני בודק את כל הפלוגה, אני כל הזמן מנטר אותם. זה מתחלק לשתיים. אלה שהתחילו שינוי לפני, ואני מאוד ממליץ להם להמשיך עם השינוי, כי זה עושה להם טוב, כלומר הם מרגישים, ואלה שצריכים פשוט לחכות. לחכות ולתת לזמן
לעשות את שלו.
אבל זה קלישאה. כי הוא פשוט צריך זמן לווסת את עצמו, לחזור שהבלנס יהיה נכון לתקופה הזאת, כי היא תקופה פחות עצימה. נכון? אז זה
יש בספר עודף עפיפונים משפט שהוא אומר שם, צריך לתת לזמן זמן.
נכון. ובמידה ותיתן לעצמך מספיק זמן, ולא תרגיש השם שאתה לוקח את הזמן הזה, ברוב הסיכויים שזה יתקן את עצמו, ואם לא, אתה צריך ללכת לטיפול. כלומר, אתה צריך אנשים שיעזרו לך. אצלנו, מי שאתה יודע, אחרי חודש, חודשיים, אני רואה שאתה יודע, לא חוזרים, הוא צריך עזרה, עזרה מקצועית.
כן.
אז זה אחד. ויש את אלה שמוצאים
וזה משהו שבארגון אתה מעודד את האנשים.
בוודאי. חייב. לא כל אחד יכול לפתור את הדברים, אתה יודע, את כל המורכבויות האלה לבד. לפעמים אתה צריך שנייה, איזה, אתה יודע, אתה צריך איזה מישהו לרוץ איתו על הווייטבורד. והשניים שמוצאים משמעות בעשייה חדשה. עכשיו, זה מאוד מתעתע, כי כשאתה יוצא, כל מה שאתה רוצה זה שינוי. מה בכלל אני צריך עבודה, מה אני צריך זה, מה אני צריך את הזוגיות הזאת, מה אני צריך מלא דברים שהיו לי לפני, ואני לא מבין למה אני צריך אותם עכשיו. וצריך רגע להירגע להבין שלפני שאני עושה שינוי, אני רוצה לוודא שזה לא בגלל שהבלנס הזה שדיברנו עליו לפני הוא השתנה, אלא באמת אני צריך את אותו שינוי. נכון?
כן.
ויש כאלה שבאמת צריכים את השינוי. זאת אומרת שמה שימלא אותם זה השינוי. זה עשייה חדשה, זה עשייה יותר נכונה עבורם. בדרך כלל אתה רואה את זה אצל אלה שהשינוי מאוד בער בהם לפני, והמצב הוא קטליזטור לשינוי, שהתחיל לפני, הוא היה שם השינוי, אבל בגלל אותו בלנס שהפריע להם, אתה מבין? הרגיל שלהם הפריע, המלחמה עזרה להם.
היא זיקקה את מה שהם צריכים לעשות.
היא זיקקה את מה שעושה אותם מאושרים. או לפחות ככה הם חושבים.
כן.
יכול להיות שזה לא יעשה אותם, אבל השינוי כרגע, אם הם יעברו לעשות את השינוי, הם יהיו מאושרים.
בדיעבד, ומתוך הבנה שייתכן וזה יקרה שוב בעוד כמה חודשים, יש דברים שאני מתכוון לעשות אחרת בחברה, במשפחה, כי ברור לי שאני אתייצב לדגל.
אז יש תאריכים. תראה, החברים שלי, חברי המופלטות שלי יצאו מעזה בינואר, בגלל שהם יצאו חודשיים לפנינו, אז עכשיו הם ברמלה.
לא, אני לא מדבר על סדור, על התסוקה המבצעית הסדורה שתהיה שאתה יודע מראש. יש התכנות לעוד אירוע כזה.
כן.
אוקיי, בסדרי גודל אחרים, אבל אירוע שבו אנחנו נעדר שוב מהבית ומהעבודה לתקופה ארוכה יותר.
אני לא חושב שיש משהו שונה. אני חושב שאנחנו נהיה קצת יותר מפוקחים לאן שאנחנו נכנסים. המלחמה הזאת הייתה מאוד שונה מהמלחמה שלי כסדירניק בלבנון.
אבל, והחברה שלך, היא תישאר, היא תצליח לעבור את זה שוב?
אני חושב שכן. כלומר, יש לה את, את הכלים כדי להצליח. אבל זה כבר לא תלוי בי.
כן.
זה בידיים שלהם.
יש לך תובנות שאתה מביאים דווקא מאותם חודשים של המילואים ושל הלחימה להקזה, לחברה?
וואו. אני לא יודע. קשה לי להרבב. אני אגיד לך את האמת. אני מסתכל על כשאני מסתכל על על הצבא כצבא, יש בו המון המון דברים שאני לא אוהב. אצלנו, אתה יודע, אתה מכיר את הגדוד שלנו מקרוב. יש המון שקיפות שהיא מאוד חשובה. זאת אומרת, אלה
דבר, המון שיח.
המון שיח. עזוב, היכולת לבצע את השיח מאוד הפתיע אותי. וזה דברים שאני מחזק אצלי. כלומר, מאוד אהבתי לראות, אבל
הם היו קיימים אבל גם לפני.
הארגונים הם ארגונים מאוד שונים. הדברים שמאוד חשובים לי כלוחם וכמפקד, הם לא דברים שהייתי רוצה להכניס לאקסה. היכולת שלי. עכשיו אני, אתה יודע, באיתור מסוים, או בזה, היכולת שלי לתת פקודה, ואף אחד לא מרים את הראש שלו ומבצע את הפקודה, היא משהו שאני בחיים לא אכניס לארגון שלי. אבל בצבא אני חייב אותו. אני חייב אותו. גם אם אני טועה, אני חייב אותו.
שזה כאילו מנוגד לאוטונומיה ולעצמאות שאתה מאפשר בה.
זה כי להיות מאושר בצבא זה, אתה יודע, לחיות.
כן.
והמנגנונים והפרוטוקולים והפרוצדורות שאנחנו בונים שם הם שונים לחלוטין. לא הייתי לוקח משהו מהצבא.
ולהפך, יש מימוניות וכישורים שרכשת כמנכ״ל.
אז יהיה מאוד צבוע להגיד ההפך, נכון? הייתי רוצה, כאילו, אתה אומר, כן.
היית רוצה בשביל האיזון.
ברור, זה, אבל תסתכל על זה נקי. זה כאילו, עכשיו אני אגיד לך כן. זה מאוד צבוע.
זה סט מימוניות שונה שאתה מפעיל כאן.
זה לא, זה צרכים שונים. זה צרכים שונים. המטרה שלי באזרחות זה להקים חברה מצליחה. המטרה שלי בצבא זה שכולם יחזרו הביתה בחיים.
כן.
זה לא אותו דבר.
כן, טוב, אני חושב שלפני שנערוז ונסכם, אז אני אקרא את השורות הראשונות של השיר. מאז שעזבת הרבה השתנה כאן. זה זמן שיגעון, מאומה עד אין קץ. ובכל רגע חדש, פורענות לא עלינו, והכל חי ברשת, הכל מתפוצץ. ובאופק אחר על אותו דף גמרא, יושבים כל הלילה, אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני. אז אחד, אני חושב שהיה לי ממש כיף לשוחח איתך עם השיר. אני חושב שזו תקופה מרגשת, עם כל הרע, ושנינו מכירים מאיזה רטריט שהיינו בעבר, ואחד הדברים שלקחתי משם זה ש אני למדתי שם על צד שונה לחלוטין בחיים שלי, מאדם שהוא תמיד happy, happy, joy, joy, אדם שיודע גם לכאוב ולבכות, וקרא לזה שם, אופיר ביגל קרא לזה להרחיב את המשרת. אז אני, המשרת הרגשית, יש גם משרת ניהולית, היה לי תענוג כאילו לשוחח איתך. אם יש מה שאתה רוצה עוד להוסיף ולומר,
תנו לזה זמן.
אמן, אמן. אני אסיים כרגיל באופטימיות. אני חושב שכולנו עושים דברים חשובים. המשמעות נטועה או תמונה איפה שאנחנו בוחרים לשים אותה. אם נשים אותה במקומות הנכונים, אז זה גם תצמח הלאה. המשמעות עצמה היא לא המטרה. המטרה היא העשייה, והעשייה היא תמונה בה. אז מי שיקשיב לנו עד כאן, נשמח ממש שתרגעו אותנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, איפה שתרצו, תלחצו על מעקב, כך שנוכל להגיע לעוד מנהלים ומנהלות ונשפיע לעולם העבודה. יחיל עטיאס, מנכ״ל אקסה, תודה רבה.
תודה, תודה לך.